אוקיי. האורח האחרון שלנו להיום, אדם. אני רק אגיד כמה מילים על אדם, ואז אני אתן לו להציג את עצמו. כשהתחלנו לנהל את הקבוצה, אנחנו נעזרנו באורלי, ואורלי נתנה לנו את המידע, אנחנו מיד נתנו קישורים, הנחיות, מה שיכולת, עשיתי את זה יותר ויזואלית, ואז פתאום התחילו להופיע כל מיני אנשים שהתחילו לעזור לנו, וביניהם אדם. כל פעם שמישהו אחר עלה ושאל, אדם ישר מקפיץ, ישר נותן מסמך, ישר רושם איפה מה כתוב. אז אדם, המלאך של הקבוצה שלנו, חלם בתו ירוק, וחוץ מזה אני למעשה לא ידעתי עד לא מזמן עליו כלום, חשבתי שהוא עדיין חייל, והוא פשוט מתוך המערכת משתף, מסתבר שהוא כבר מחוץ לצבא כמה חודשים טובים. אז מכאן אני אשמח מאוד אם תציג את עצמך, אדם. אני צריכה לשחרר אותך, אוקיי. רגע, הפוך. Can't unmute your guests because they choose to mute themselves.
רגע, הנה. כן, עכשיו.
כן, כן.
אז שומעים אותי טוב?
כן, שומעים אותך מצוין.
מעולה. אז היי, כן, אני אדם. השתחררתי באמת בסוף מרץ של 2021. ובאמת, בחודשים האחרונים נכנסתי ככה לעניינים. אחרי שהרבה זמן אני גם מנסה לתרום כמה שאני יכול בחלק שלי. היה תקופה מאוד ארוכה שהייתי מגיע קבוע להפגנות באבימה, בכל מוצ"ש. עכשיו אני לא גר יותר באזור, אז קצת יותר קשה. אז אני אספר קצת על הסוף של השירות שלי בעצם כשהתחילו החיסונים, ומה בדיוק, איך אני בדיוק רואה את המצב כרגע בצבא. אני, כשהגיע החיסון הראשון בצבא, הייתי 3 חודשים לפני שירות, ולפני סיום השירות, ולמזלי, הגדוד שלי, אז בכלל מסכות לא היה, כשאמרתי שאני לא רוצה להתחסן, ועוד חיילים אמרו שהם לא רוצים להתחסן, אז עשו קצת בעיות עם זה בהתחלה, כל אחד מאיתנו הייתה שיחה עם הממפי, אבל בסופו של דבר מי שלא התחסן, לא התחסן, ואף אחד לא היה לחץ מטורף, והכל היה סבבה. גם לאורך הסגרים, אז לא הקפדנו בגדוד על מסכות ממש, לא הקפדנו על קפסולות. בעצם עד היום לשים מסכה זה דבר שהוא נורא נורא מוזר לי, כי השתחררתי בעצם שנה אחרי שהגיעה הקורונה ולא הייתי עם מסכה. אז יאמר לזכותו של הגדוד שלי. ובאמת אח שלי הקטן התגייס לפני כמה חודשים, וככה אני נשארתי מעודכן עם מה שקורה בצבא, היה לי חשוב לראות מה קורה, עם הזמן הזה ביקשתי...
אני לרגע אעצור אותך, לבעצם מה שמניע אותך זה שאח שלך בצבא.
זה, וגם שראיתי שיש איזשהו חוסר שאני יכול למלא, בעיקר בקבוצת טלגרם, אני התחלתי, יש קבוצה שאנחנו, אני ואריאלה, מנהלים שנקראת חיסוני קורונה צהל עדויות. אם תוכלי לשלוח לינק גם למי שלא נמצא בוואטסאפ,
כל מי שנייר.
אז בטלגרם.
בסדר.
כן. אז בטלגרם אין הגבלה לכמות משתתפים בקבוצה. אז אני השתחררתי, אח שלי הקטן התגייס לפני כמה חודשים. ואני ראיתי שיש איזשהו חוסר בקבוצה, שיש שם הרבה הרבה ספאם בעיקר. בסוף הפכתי להיות מנהל של הקבוצה. וראיתי, התחלתי לדבר עם חיילים, עם הורים, בפרטי, בקבוצה, ואני, זה היה לפני שהתו הירוק נכנס. וכשהתו הירוק התחיל להגיע לצבא, אז ראיתי שיש המון המון דברים ממש מטורפים שקורים. פשוט התעללויות. והרבה מהדברים ראיתי שהם נוגדים את הפקודות. והצלחתי איכשהו להביא לידיעה של המון הורים והמון חיילים את הדבר הזה, כל פעם היה מסמך חדש של פקודות שהתעדכן, מהחודשים האחרונים. טוב, אני אכנס לזה רגע אחר כך, כי יש איזו נקודה שרציתי להגיד לפני, אוקיי? שכשנכנס התו הירוק בצבא, אני כבר הייתי משוחרר, והמשכתי להתעדכן על מה קורה בגדוד. ובכלל הסתכלתי כאילו עוד מקומות בצבא, יש לי עוד חברים שעדיין משרתים, קצינים, ומה שמאוד הדהים אותי זה שזה מקפיא למה שקורה באזרחות, שהפאניקה רק הולכת וגוברת, והעידוק הזה של פתאום עכשיו צריך יותר להקפיד רק הולך וגובר. אני רגע אקביל את זה לאזרחות, המשפחה שלי הייתה עושה אירועים משפחתיים כל 2020, ובאירועים האלה אז כולם היו מתחבקים עם כולם ומתנשקים עם כולם, וכאילו אמרו, זה מה שמעלה לנו את המערכת החיסונית, החיבוקים, הקרבה והשמחה והאהבה. כשנכנסו החיסונים ואני החלטתי לא להתחסן, פתאום אין חיבוקים, לא הייתי בסדר פסח, לא הייתי בראש השנה גם. אחרי שבעצם שנה שלמה שבה אף אחד לא מחוסן, וכולם מתקרבים ונפגשים והכל בחללים סגורים, איזה משהו מאוד מאוד שאני הופתעתי ממנו, אז דווקא כשיש את החיסונים, הפאניקה רק הולכת וגדלה וגוברת, ואני רואה את זה גם עכשיו קורה בצבא. וזה לדעתי איזשהו דוגמה לכמו ניסוי חברתי שקורה, שהוא פשוט מדהים במסקנות שלי על מה שקורה בצבא ובאנשים, ובכלל בשנה, שנתיים האחרונות, איך פתאום מיחידה, מהגדוד שלי, שתפקד מדהים, בלי מסכות, בלי כלום, זה הפך הפך להיות כל כך נוקשה, ושופטים חיילים ומאיימים עליהם ונותנים להם אנשים, וזה חלק מהמערכת הצבאית, אבל לא רק, אנחנו רואים שזה קורה גם באזרחות. אוקיי, שומעים אותי טוב? אני חושב ש... אני לא שומע אותך. את בשתק.
שמתי את עצמי על השתק כי השתעלתי, לא רציתי להפליע, אבל אותך שומעים ממש ממש מצוין, שומעים טוב.
אוקיי, סבבה. אוקיי, אז אני אמשיך. אז באמת איך שנכנסתי לזה, סוג שנקלעתי לזה, כאילו שהתחלתי להיות פעיל בנושא, שבעצם אני מנהל את הקבוצה בטלגרם, ושולח את העדכונים, וחופר בפקודות, ורואה, יש המון המון חריגות של מפקדים מהפקודות. אני רגע אגיד מילה לפקודות לפני שאני אכנס לנושא של חריגות של מפקדים, מעבר למה שכתוב בפקודה. גם בפקודות עצמן, יש שני מסמכים שמי ש... נמצא בקבוצות כבר מכיר אותם, המסמך הראשון זה פקודת מטכ"ל 61.0104, פקודת מטכ"ל בנושא טיפול רפואי בחייל, והפקודה השנייה זה בעצם הפקודה המתעדכנת של הנחיות קורונה. בפקודה הראשונה, בפקודת מטכ"ל, אז כתוב בפרק ג' סעיף 8, שההסכמה לטיפול, שטיפול כולל גם בדיקה, זה חלק מהגדרה של טיפול, צריכה להיות בהסכמה מדעת לפי חוק זכויות החולה. שבחוק זכויות החולה הסכמה מדעת, זה אומר בלי לחץ, בלי להפעיל לחץ על בן אדם. לעומת זאת, יש את העניין של לקחת 14 ימי חופש מחיילים שלא רוצים להיבדק, שלא רוצים לעבור את הבדיקה הרפואית הזאת. ושתי אלה זה פקודות של הצבא, ויש כאן סתירה מאוד מאוד גדולה. זה דבר ראשון, כאילו אני לא, אפילו לא מנסים לתרץ את ה-14 ימי חופש האלה באיזשהו תירוץ לכאורה בריאותי, אין שום הצדקה אפילו לא לכאורה לדבר הזה, זה נטו כדי להתעלל בחיילים וללחוץ עליהם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, כי 14 ימי חופש זה כמעט כל הימי חופש שיש להם בשנה. אז זה בנושא הפקודות עצמן, שיש אמנם אבל, באמת נקודות.
אבל הרשה לי לרגע לעצור אותך, סליחה רק תזכור איפה רצית, מה רצית להמשיך. כן, למעשה כן. הם לא כותבים לקחת, הם כותבים מפקד רשאי ומדגישים רשאי. הם מפילים את זה על מפקד. הם לא באמת נותנים פקודה, הם נותנים רשות. אתה רשאי, ואתה תישא באחריות. אתה כרגע לוקח על עצמך את כל האחריות, כי אתה, יש לך רשות, אין לך חובה. וכאן נופלים המפקדים. לכן, אני לבת שלי אמרתי, תצרי יחסים טובים עם המפקדים שלך. תסבירי להם את התמונה.
זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אני רשמתי כמה נקודות שרציתי להגיד. כן, מה שאת אומרת זה באמת נקודה שרציתי לסכם איתה גם, שהיא בנימה יותר אופטימית, אז אני אגיד אותה גם עכשיו, שכל הדברים האלה, אז בסופו של דבר יש המון פרצות, המון דברים הם לשיקול דעתו של המפקד, ויש גם דרגות שונות של מפקדים. אני מכיר חיילים שבכלל לא נבדקים, והם בקשר טוב עם החברים שלהם מהתאגד, ובקשר טוב עם המפקד הישיר שלהם, שהוא לא קצין, וככה הם ממשיכים את השירות שלהם, בלי שאפילו הקצינים יודעים שהם לא נבדקים. עוברים בשין גימל, ובתאגד לא עושים איזשהו עניין מזה שהם לא נבדקים, כי הכל הרי ממוחשב, התאגד מקבל את הנתונים של מי נבדק ומי לא, את התוצאות. באמת, כמו המשפט שאמרתם, שאור מביא אור, אז זה גם איזושהי דרך להתמודד, שאיכשהו למשוך את השירות עד הסוף עם קשרים ועם חיוכים ועם הסברה נכונה, ולהצליח לא להיבדק מבלי לקבל את כל הסנקציות האלה של העברה מתפקיד וחופשה כפויה. אוקיי, אז אמרנו שיש סתירה פה בפקודות, אבל כרגע באמת יש נקודות אור בפקודות האלה. אוקיי, כאילו אי אפשר לשפוט חייל שלא נבדק, כמובן חייל שלא מתחסן, אפשר להניש, אפשר לעשות, לסמן באופן כזה ואחר, להשפיל, לבזות. ועם זאת, יש המון המון מקרים שאנחנו חשופים אליהם, של מפקדים שעוברים על הפקודות. וזה באמת די מזעזע בעיניי. לא מספיק שהפקודות הן נפשעות, גם המפקדים מוסיפים חטא על פשע ועושים עוד יותר גרוע.
כמו שדנה אמרה, כל אחד הפך לשריף. אז אלה שהם, זה בדיוק המבחן שלהם. מי נופל בפח?
לגמרי, לגמרי. אנחנו צריכים, כאילו כל חייל ששומע אותנו וכל הורה ששומע אותנו, אז אנחנו יודעים שהפקודות האלה משתנות מיום ליום. כרגע אני מקווה ששבוע הבא תהיה רגיעה, אומרים שאולי התו הירוק יתבטל באופן זמני, אבל אי אפשר להסתמך על כלום. יכול לבוא היום שבו גם יהיה בפקודות.
כן, זה בא בגלים.
נבדק, כן, יכול להיות שזה יחמיר. לא תמיד הפקודות הם יהיו לגמרי לצידנו, וכמו שאמרתם בהתחלה עם עדי, אי אפשר להסתמך על מערכת המשפט או על החוק כשמרוקנים את החוק מתוכן. כשעושים חוק שהוא לא אנושי, שהוא נוגד זכויות טבעיות, אז כבר אי אפשר לעזר במערכת המשפט והחוק. אבל כן, בינתיים, עד עכשיו שכן יש לנו בפקודות דברים שהם יכולים לעזור לנו, אז כל מקרה של מפקד שהוא עובר על הפקודות, ובדיוק השבוע זה היה חייל אחד שהייתי בקשר איתו, שהמפקדים שלו השאירו אותו בבית מעבר ל-14 יום שאמרו לו שהוא צריך להישאר בהם, השאירו אותו כבר 16, והיום שירים אותו עוד, אלא אם כן היינו חופרים לקפץ, קצין פניות הציבור, שגם הם דרך אגב, לא עושים עבודה הכי מדהימה, הם עושים עבודה בסדר, אבל צריך לשבת עליהם, וגם הם חלק מהמערכת.
כן, אני יכולה להדגיש גם במקום הזה, הרבה פעמים, פעם ראשונה, אתה מתקשר פעם ראשונה, מנפנפים אותך. אתה חייל חוזר עליי מבולבל, מתקשרים אליהם פעם שנייה, אם מגמגמים או משהו, גם מנפנפים. פעם שלישית אנחנו מתקשרים ואומרים כבר, אוקיי, כתוב כאן ככה וככה וככה. סעיף 25 לא ניתן לכפות. על בסיס מה? ואז אומרים, אוקיי, מה מספר מפקד, מה מספר טלפון שלך, מה מספר חוגר? עושים טלפון והכל מסתדר. צריך כאילו להתקשר כמה שיותר פעמים, הם צריכים לראות שאתה מתעקש, ואז הם לא מנפנפים. ועם הבת שלי פעם אחרונה התקשרתי, אצלה סיפור יותר מורכב, אז הם רוצים שנשלח להם את זה בכתב. בכתב או במייל. כן, בכתב. אז נראה איך זה יצא.
כן, כן. במקרה הזה גם חשוב לתעד, לתעד שיחות. אם חייל מגיע לבסיס ואומרים לו ללכת, לתעד את זה שהוא הגיע לבסיס ושאמרו לו ללכת.
כן.
זה יקל על העניינים. כן, גם השבוע אז שדיברנו עם קפץ, אז הם דיברו עם המפקדים, והמפקדים לא יודע אם באשמת המפקדים או באשמת קפץ, עדיין אמרו לחייל לא להגיע. ככה יצא
שנשאר 16,
כן.
אוקיי.
בסוף הוא הגיע, היום. הכל טוב.
אז מה קרה עם יומיים האחרונים האלה? בכל אופן, בסוף רשמו לו את זה כחופשה, או בסוף?
רשמו לו כחופשה, ואנחנו צריכים לדבר איתם שהם ישנו את זה. זה קצת פרוצדורה, אבל זה דבר שהוא אפשרי וקרה ויקרה.
אוקיי. זה אומר שזה אפשרי גם לשנות בדיעבד.
בטח, בטח, זה תמיד היה אפשרי. זה תפסים ועניינים, אבל זה אפשרי.
כי אם הבת שלי למשל, היא חשבה שהיא יושבת על חופשה, ואז נתקלתי במקרה שנעמה אמרה שזה לא, זה צריך להיות חופשת מחלה, ואני פשוט כתבתי מכתב למפקדת שלה, אמרתי שאני מבינה שהיא נתונה תחת לחץ, ויחד עם זאת, כדי שהיא לא תמצא את עצמה פעלה לא כן ראוי, ומכיוון שאני יודעת שיש מקרה שזה רשום כחופשת מחלה, אני מציעה לה שתבדוק את ההגדרה מחדש. אז קיבלתי תשובה ממנה שזה בכלל לא חופשת שנתית, זה חופשת מחלה שלה, והיא יכולה להירגע, ואנחנו, ואין מה, היא זרקה לי שאני מתעדכנת מהפייסבוק. אני בכלל לא מתעדכנת מהפייסבוק. לא משנה, השארתי את זה ככה, אמרתי לה תודה רבה. והעברתי לבת שלי, והיא קפצה עד השמיים, שלא לקחו לה חופשה. היא סך הכל רצתה להיות ילדה טובה, והחבר שלה שעושה בדיקות נמצא מאומת, והיא דיווחה, למרות שביקשתי ממנה להשאיר טלפון בבית, במוצא שהיא אומרת, אמא, אני חייבת לדווח לה שאני נחשפתי. והיא דיווחה לה, אבל לא משנה, גם אם הייתה מגיעה לבסיס היה יותר גרוע, כי שם הייתה בחורה שהיא נמצאה מאומתת, ואז היינו נתקלים בבעיה להביא אותה בחזרה הביתה. כך לפחות היא נשארה בבית, כן.
כן, זה זמן גם להגיד באמת, אתה יודע, לכל מי ששולח כל הזמן את העדכונים של הפקודות.
כן, יש לנו כמה חיילים נוספים שמאוד מאוד עוזרים לנו, שהם עדיין נמצאים בתוך המערכת.
כן, חשוב, חשוב העניין הזה של להתאחד, גם הקבוצות בוואטסאפ, גם הקבוצה בטלגרם, גם הקבוצה בפייסבוק. בסופו של דבר, רק זה מה שזה הכי חזק בעיניי, זה שאנחנו מתאחדים. יש בכל בסיס אולי חייל אחד שאומר שהוא לא מסכים להיבדק, אבל ברגע שהם כולם מתאחדים, ויוסי גם פתח קבוצה בוואטסאפ, רק של חיילים, שהבנתי ממנו שהיא מאוד פעילה, אני לא יודע, אני לא נמצא, אבל הבנתי שהיא מעולה. אז כן, יוסי, לדעתי, אני גם אגיד, רציתי להגיד בהתחלה, שפעם ראשונה עכשיו ששמעתי את הסיפור שלו, והוא מדהים, ובאמת כל הכבוד לו, וכל אחד כזה שעושה משהו כזה, אז האפקט הפרפר של הדבר הזה, זה מכה עדים וגלים הרבה 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 קדימה, ועוד הרבה זמן, וזה לעוד הרבה אנשים, כאילו רק ממה שהוא סיפר, אז גם הרסר וגם המפקד יחידה, וגם מפקד טייסת וגם הסגנית שלו, וכל החיילים שאיתו במחסן, זה עובר אליהם ממקור ראשון, הלאה. אז באמת ככה אני רואה את זה, שזה איזשהו מאבק בין שני כוחות שיחסית שווים כרגע, אני לא חושב שאנחנו מיעוט.
כן, וזה גם ילך ויגדל לדעתי, כי יש הרבה שנפגעו מזריקות הראשונות, והם לא רוצים לקחת עוד זריקות. וגם לא רוצים, וגם מבינים שהבדיקות האלה רק עושות טרור, וסגרים, ובידודים, וזה סיוט, ואם אין בדיקות, אז אין בידודים.
נכון. יש לך עוד שאלות, כי יש לי עוד נקודה אחרונה שרציתי להגיד עליה.
לא, אני זורמת איתך. אני מתוך מה שאתה אומר, אני מדגישה ומרחיבה, זה מה שאני עושה.
אהה, סגור, אז אני מדמיין את עצמי בצבא כרגע, רוב החיילים שלא מסכימים להיבדק, אז מעבירים אותם לתפקיד של עובדי רס"ר או טבחים, וזה לא קל, לא קל זה ולא קל להם חופש, אז הייתי רוצה רק להביא איזושהי עצה, או מה שלדעתי הכי יכול לעזור, זה להפוך איכשהו את הלימון ללימונדה. וכן, תמיד למצוא את הנקודות אור שבדברים האלה, וגם להיות מאוד מאוד כנים עם המפקדים, ובתקשורת איתם כל הזמן. וזה תלוי גם במפקדים. אם יש מפקדים שהם לא טובים כל כך, אז בסופו של דבר זה לא ילך לכיוון טוב, אבל אם יש מפקדים שהם כן באיזשהו מקום מבינים, כי אני חושב שלאט לאט יש התעוררות באזרחות, ובמקביל לזה גם בצבא, אז אפשר תמיד למצוא את המפקד שיעזור לך בפינה הזאת, ואת עוד אחד שיעזור לך בפינה הזאת, כי בסופו של דבר המערכת הזאת היא מאוד מאוד, הם צריכים אותנו, אוקיי? הם צריכים את החיילים, זה לא כמו מעסיק ועובד, כמו שאמרתם בהתחלה. וכשבאים בטוב, הרבה פעמים, אז אפשר איכשהו להצליח שיבוא לך בטוב חזרה. לא תמיד, אבל אני מכיר הרבה סיפורים שאף אחד לא יודע עליהם, של חברים שלי, כאילו שלא נבדקים, ופשוט לא, אף אחד לא יודע על זה. עם זאת, כן ראוי להגיד שמי שכן עושה מאבק, אז יש לזה השלכות מטורפות, מדהימות, קדימה והלאה.
כן, שלא רואים אותם אולי במיידי. אבל בהחלט.
נכון. אני לדוגמה, זה מחזיר אותי לזה שכאילו אני רגע יוצא מהנושא של צבא, אני הייתי הולך בלי מסכות לפני חצי שנה בערך, בכל מקומות, והרגשתי נורא רע. והיה לי מאוד מאוד קשה, ולא הצלחתי לענות לאנשים למה אני בלי מסכה, ותמיד הייתי מתנצל ושם מסכה חזרה. ואז אחרי הפסקה של תקופה קצרה שהייתי הולך עם מסכות, החזרתי את המסכה, אמרתי שוב פעם שאני הולך בלי מסכה, ופתאום אני מגלה שאף אחד לא מעיר לי, ואף אחד לא אומר לי כלום. וזה לא רק שמשהו בגישה שלי השתנה, אלא שפשוט יש איזושהי מגמה, לדעתי גם מקבילה, של אנשים אחרים שבאים ונלחמים על זה שהם יהיו בלי מסכה, ואז יש לזה השפעה ארוכת טווח. זה לדעתי הסיפור. אני כרגע בלי מסכה, בשום מקום, כאילו לא הולכים אף מסכה לאף מקום, וברוב המקומות לא עושים לי בעיות בכלל.
אבל זה קצת בעייתי בסוג, אני מחזיקה, אני מורידה כובע מול כל מי שיש לו כוחות כשהם נכנסים בסופר ומתחילים להתעמת עם כל ה... אני פשוט שמה לסנטר שם ו... אני שמה לסנטר, אין לי כוח, אין לי זמן, אין לי אנרגיה בשבילהם. אני נכנס לי שם בשביל כמה דברים קטנים, מינימום שאני קונה בסופר. כל השאר אני גם ככה קונה מספקים, מחקלאי עצמאי או כל מיני כאלה. אז זאת מלחמה שהשארתי לאחרים, סורי.
זה מלחמה גם שאפשר לבוא אליה בגלים. לפעמים כן, לפעמים לא. ככה בתורות. תמיד יש, שיהיה איזשהו ציבור קבוע שעושה את זה, אבל זה מתחלף.
יכול להיות שיהיה לי יותר אומץ לעשות את זה לא במקום שאני גרה, אלא כשאני נוסעת לאנשהו.
כן.
מקום מזדמן.
אני אגיד עוד מילה אחת, כאילו סוג של שאלה, שאני מתחבט בה, וזה חשוב לי להציף אותה, וזה מה עובר בראש של המפקדים הבכירים. כשאני אומר המפקדים הבכירים, אני מדבר על הרמטכ"ל, ומדבר על ישראל שומר, שחתום על הפקודה, שהוא ראש מחלקת מבצעים, חתום על פקודת הקורונה בצה"ל, אלוף משנה, הוא היה המח"ט שלי, ויצא לי להכיר אותו, ויש לי חברים שמכירים אותו מאוד מאוד טוב, והאלופים למיניהם, כי אני באמת מאמין שבריאות זה לא מה שהם חושבים עליו. הרי הצבא זה צבא שהוא מורכב בעיקר מאנשים בני 18 עד 22. ומי שמעל גיל 22 בצבא, אז הוא לא בא במגע עם כל החבר'ה שהם צפופים ושהם לא מחוסנים ולא נבדקים. הצבא הסתדר מאוד מאוד טוב, לאף אחד לא הפריע שלא היה תו ירוק, ו... פתאום שהם הכניסו את זה בכזאת קפדנות ועדיקות, אני לא ברור לי מה זה. לא ברור לי אם זה שחיתות או אם זה תמימות, או... לא יודע. זה באמת איזושהי שאלה פתוחה.
לא, נראה לי שאתה כן יודע.
ברור לי שהכל אינטרסים שם, אבל אני מדבר על צמרת, צמרת, צמרת.
זה בא מלמעלה, זה לא, אין פה שום אינטרס בריאותי, אף אחד לא דואג פה לבריאות. זה משהו, זה מערכת שמנסים להטמיע ובונים סביב הנרטיב.
נכון.
אין פה
שום מחשבה על הבריאות של החיילים, בזה אני בטוח.
עכשיו, האם אתה, אם השאלה שלך, האם הם עושים את זה מתוך בורות או במכוון? זאת השאלה? כן, האם הם חושבים שהם דואגים לבריאות?
בדיוק, כי אלה אנשים שהם אנשים שהם אנשי צבא, שהם כל החיים שלהם עד היום בצבא. וזה איזשהו שברון לב קטן שהיה לי כשהתו הירוק נכנס בצבא. עד אז דווקא מאוד הערכתי ומאוד אהבתי את המסגרת הצבאית, ומאוד הערכתי את הפיקוד הגבוה בצבא. ואחרי שזה נכנס, הבנתי שיש שם משהו מאוד מאוד לא קשר.
כן, זה עצוב, זה עצוב. אותו דבר קורה במערכת חינוך, אותו דבר קורה במערכת בריאות. למה כל כך הרבה רופאים משתפים פעולה? למה כל כך הרבה מנהלי בתי חולים משתפים פעולה? הרי הם יודעים, הם מבינים, הם רואים את התמונה. למה מנהלי בתי ספר משתפים את הפעולה? זה כבר עבר כל גבול של טעם טוב. אנחנו גם בתקופה שאין כבר תחלואה מזמן. על מה בדיוק חוק הסמכויות עכשיו? על מה? אין על מה.
נכון.
ועדיין הם, אלה אנשי מפתח, משתפים פעולה. לא רק צבא, כגוף, כתאגיד. תאגיד של חינוך, תאגיד של בריאות, תאגיד של הייטק. אני שומעת אנשים בהייטק, חוסנו בכפייה, כי לא רוצו לאבד מקום עבודה. למה בהייטק הם חייבים להיות מחוסנים? כאילו, כמה מגע יש להם עם אנשים בחוץ?
כן, יש פה איזושהי יד נעלמה מאוד מאוד, עם זרועות מאוד ארוכות.
בדיוק. זה עובד מערכתית דרך תאגידים. זאת תוכנית שעורדה מלמעלה דרך ערוצים של תאגידים. ואנחנו חשבנו שצבא, חינוך, בריאות, שהם שירותי ציבור, שהם יושבים על ערכים, אבל לא, זה תאגידים, בדיוק כמו שאר תאגידים.
כן.
זאת תשובה שלי. זה מה שאני יודעת.
אני מבינה אותך. אני גם כאילו בחוויה האישית שלי, אז האמון שלי בהם נשבר. הוא לא התערער, הוא נשבר.
ויש הרבה מאוד אנשים שחווים את זה בשנה האחרונה. אני שמעתי לא פעם אחד אנשים אומרים, זה כואב שאיבדנו את התמימות שהייתה לנו, את האימון שהיה לנו במערכת. אי אפשר להחזיר את זה.
כן.
אני למזלי איבדתי.
ברגע שפעם אחת דבר כזה קורה?
כן, ברגע שפעם אחת דבר כזה קורה, אני אמשיך אחריך.
כן. אז כן, אז כאילו זה אמון, אי אפשר לשקם, כאילו אמון כזה שנשבר באופן הזה.
אני איבדתי את האמון במערכת טיפין, 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 טיפין. לי לקח משהו כמו שהבת שלי, 19 שנה. כל פעם איבדתי אמון בחלק אחר של מערכת. עד שפתאום ראיתי את כל התמונה, שכל המערכת היא בעצם הכל מכוון. אז לי היה פחות כואב. ואני גם גיליתי שיש עולמות מעבר למערכת. אני הכרתי מלא 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 אלטרנטיבות כבר לפני המון שנים. ואז, כן, ברגע שאתה מגלה אלטרנטיבות, ברגע שאתה מבין שאנחנו אלה שיוצרים את העולם הזה, הם רק משתמשים בנו, הם רק יושבים על נקודות מפתח, ודרך אגב, הם נותנים להתקדם לנקודות מפתח רק לאנשים עם מוסר נמוך יותר. אנשים מוסריים כמעט ולא מצליחים להתקדם. רק אנשים שאפשר לקנות אותם, שהם יש להם חולשה, אותם דוחפים, אותם מקדמים. ואז בשלב מסוים אנחנו פתאום רואים כתבה על זה שתפסו אותו על משהו, או על זה שתפסו אותו על משהו. למה? כי הוא פתאום לא משתף פעולה במשהו, אז מוצאים עליו חומר. ככה זה עובד.
כן. כן, אני ממש מתחבר למה שאת אומרת, בכל ההקשרים, בהקשר ספציפית של צבא, אז דווקא חשבתי שזה המקום היחיד שנשאר, עוד איכשהו מקום טהור, מקום שבו מדברים תכלס, ויודעים שהקורונה היא לא מסוכנת, ושהצבא זה גוף של ילדים, אז אין מה לייחס לזה עניין. וכן, כשזה חלחל גם לשם ברמה הקיצונית הזאת, אז הבנתי שגם פה יש משהו שהוא מאוד לא קשר.
כן, אני מאמינה שבכל מקום יש לנו המון אנשים, המון אנשים טובים עם ערכים, ואני מאמינה שאותם ילדים שהולכים לצבא, הם דווקא ילדים שיש להם באמת ערכים גבוהים, בגלל זה הם הולכים ומתגייסים לקרבי, בגלל זה הם רוצים לתת הכי טוב מעצמם. ואתה, זה כמו שבת שלי רצתה להתגייס, ואני עשיתי מה שיכולתי לעשות, אבל לא, אני לא אצור אותה בכוח. על הערכים שלה, לזה חינכתי אותה, לדברים טובים. ואז אני מבינה שהיא צריכה לגלות שערכים שהיא חושבת שנמצאים שם, הם לא לגמרי נמצאים שם.
נכון.
אבל
זה קשה גם כשאתה נותן את כל כולך כל הזמן.
כן, לגמרי. לגמרי. אבל מה שלא, מה שלא שובר אותנו, מחשל אותנו.
נכון. ועוד דבר שגם חשוב לזכור. רגע, רציתי להגיד כאילו שתמיד גם יש דלת יציאה מהצבא. זה דבר שכאילו יכול להרתיע, אבל יש לי חברים טובים שגם יצאו, ואנחנו משוחררים כבר מעל שנה, והחיים באזרחות, גם אם אתה יוצא על פרופיל 21, הם סבבה.
כן, אני גם הייתי מסתייגת.
בתוך הצבא זה קשה, כאילו
אני הייתי מסתייגת ממה שיוסי אומר, כי זה כבר אותו לא יהיה רלוונטי, העולם הזה של התאגיד שלהם הוא קורס, אנחנו לא רוצים להיות חלק ממנו, בשביל זה יש לנו גם את היום שלם של מחר, שאנחנו נדבר שם על הדברים שהם מחוץ לאותו תאגיד. התאגיד הזה הולך ומצמצם את הזכויות של הפריטים שלו, ואנחנו לא רוצים, כאנשים חופשיים, אנחנו לא רוצים להישאר. לא רוצים למלא את התפקיד שהם יעדו לנו. יעדו לנו תפקיד מאוד מאוד מצומצם, לא לזה נולדנו. אני מאמינה שלחלק מהאנשים יהיה קשה לשמוע את זה, והם חושבים שאי אפשר לתקן את זה, אבל יש מערכות יחסים שמה לעשות, הוא חולה נפש, ואי אפשר לרפא אותו, הוא גם לא הבין כשאתה מדבר אליו. פשוט עוזבים אותו. וזה לא אומר לעזוב לקצה אחר של העולם. זה אומר להבין שמדינת ישראל היא תאגיד, ותאגיד לא באמת יכול לחוקק חוקים. זה תאגיד. ואנחנו מקים תאגידים אחרים. אנחנו עובדים על זה.
מדהים. כן, אני רואה יש הרבה קהילות.
כן.
אבל זה, גם מישל כרגע פחות כאילו במקום הזה, ועדיין חושב שיש המון דברים טובים במערכת, גם אנשים כאלה, אז חשוב לי להגיד, כאילו אני לא משוחרר, אני שוחרר כמעט שנה, אבל יש לי חברים שמשוחררים קצת יותר, שיצאו ל-21, שזה לפעמים בתוך הצבא, אז הכל, הצבא סוג של סיר לחץ. ולצאת ממנו באמצע זה, כשעושים את זה, זה יכול להיות קצת מפחיד, אבל אחר כך מבינים שבאזרחות אין שום משמעות לזה כמעט. כאילו, מעטים, מעטים מאוד מקומות העבודה שזה משנה להם. אם יצאת מהצבא, מתי ולמה.
כן.
כל עוד שירתת, שאם שירתת שנה, אז כאילו, הכל טוב.
יותר מזה, אותם מקומות שזה באמת חשוב להם, על מה יצאת, הם מן הסתם גם ירצו שתהיה מחוסן ו או לפחות תעבור בדיקות. ואלה מקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם.
נכון, נכון. ובגדול זהו, זה כל הנקודות שרציתי להגיד.
אדם, אתה אדם מדהים, תודה רבה לך על כל עבודת קודש שאתה עושה בקבוצות שלנו, שלנו, של אריאלה, ואני אצרף קישורים לקבוצות שלך, וגם לקבוצה של יוסי.
קבוצה של יוסי אולי עדיף שלא, לא, כי זה רק כן. לחיילים, ותשאלי אותו, שלא יהיה מצב שמי שלא חייל
ברור,
נכנס.
ברור, אני... כן, אני אדבר איתו, אם הוא ירצה אני... כן. מי שירצה יפנה אליי, ובאישור של, או שיפנה לקבוצה שלנו של חיילים בתו ירוק, ויוסי שם יענה, ואם ירצה הוא יוסיף. יוסי נמצא אצלנו בקבוצה של חיילים בתו ירוק. יופי, אז אנחנו מסיימים היום. תודה רבה לכל מי שנשאר איתנו עד השעה הזאת. תודה רבה למי שצופה בהקלטה הזאת, אני מאמינה שגם הרבה יצפו אחרי זה, וגם בקטעים הארוכים יותר, ואנחנו נתראה מחר. מחר הולך להיות יום מאוד מאוד מעניין. תודה רבה אדם, לילה טוב.
לילה טוב, תודה לך.
לילה טוב. Thank you.